התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדיו.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי הפרק הראשון אחרי העזיבה של עומר אריאן שהיה כאן לצידי מאז ייסוד הפודקאסט, יש את אורח מאוד מיוחד לפרק מספר 50 למעשה של הפודקאסט, מאמן עירוני קריית אתא ונבחרת הקדטים, שרון אברהמי, מה שלומך?
ערב טוב, תודה רבה.
טוב, אז קודם כל את שרון אני חושב שאני לא צריך להציג בעקבות הדברים שהוא עשה בכדורסל, הן כשחקן וכמובן כמאמן. אז בוא נתחיל ככה מהסוף. שרון מגיע להתארח יום אחרי ניצחון בית על הפועל גלבוע גליל, הניצחון השני ברציפות של הקבוצה, ועוד ניגע המון בקבוצה במהלך הפרק הזה, אבל היה משחק שאנחנו לא רגילים לראות, כלומר יתרון גדול של קריית אתא ברבע הראשון, מבחינה התקפית הדברים זרמו, מבחינה הגנתית זה היה קרוב למושלם, רק 9 נקודות שהקבוצה ספגה, ואחרי זה גלבוע הצליחה לחזור וכמעט לנצח את המשחק, אפילו באמת באחד המשחקים הכי ייחודיים שראינו לאחרונה בכדורסל הישראלי. וקודם כל שרון, ניכנס קצת לחייו של מאמן בתחילת הפרק הזה, איך אתה כמאמן מתנהל במשחק כזה? קודם כל יש הובלה גדולה שאין ספק שאתה מרוצה ממנה, אבל אחרי זה ירידת מתח, ובסוף כן הייתם שם במאני טיים. תספר קצת על התחושות של מאמן בתוך משחק הזה.
אז כן, כמו שאמרת, בתור מאמן אתה אף פעם לא יכול לדעת איך משחק מתפתח, כבר היינו בכל הסרטים. המשחק התחיל כמו שציפינו, המשכנו את היכולת הטובה מול חיפה, הדברים זרמו בהתקפה, עלינו כבר ל-20 הפרש, באמת גם התוכנית ההגנתית עבדה, האלמנטים הגנתיים שרצינו, ואתה יודע, אתה מנסה לשמור הפרש כזה, זה לא פשוט. לקראת המחצית היה 2.5 דקות למחצית, או 3.20, כבר 19.20, היה איזה ירידה קלה לקראת המחצית, וירדנו רק ב-15, ואז אתה רוצה להתחיל את החצי השני ולגמור את המשחק, כי אתה יודע שאם הם יחזרו למשחק, אז הלחץ יהיה עליך. והצלחנו עוד פעם לעלות את ל-17-18, לא הצלחנו לגמור את המשחק, להרוג את המשחק מה שנקרא, ובאיזשהו שלב הם התחילו לחזור, אנחנו נתקענו בעיקר בעיבודי כדור, שהחזירו אותם למשחק, ושלשות של וויליס, שהוא חצי ראשון לא היה במשחק, עצרנו אותו על 0 נקודות ועשה חצי שני ענק, וכמו שקורה בלא מעט משחקים, היום כדורסל נמחקים מפרשים במהירות אדירה, והגיעו למצב 2 דקות לסוף שהיה 2 הפרש, מצב לא פשוט. ברגעים האלה צריכים לא לחשוב על מה שהיה, וגם בשני פסקי זמן ניסיתי להסביר לשחקנים שלא נורא שחזרו, זה כאן ועכשיו, צריכים להיות חזקים בראש ולקחת פוזיישן אחרי פוזיישן, ואני שמח שבשתיים הפרש חזרנו מטיימות לדעתי, ששבון לואיס עשה ג'אמפ ועלה ל4, ועשינו עוד 2 עצירות, ושם פחות או יותר המשחק נגמר.
טוב, עוד נחזור לקריית אתא, אבל בוא נלך אחורה ממש לתחילת הדרך. איך נכנסת לעולם הכדורסל, קודם כל כשחקן? ספר קצת על זה, איך נחשפת לראשונה לכדור הכתום?
ממה שאומרים, מה שאבא שלי מספר, אז מגיל שנתיים כבר הייתי קצת צמוד לכדור, אם זה כדורסל, אם זה כדורגל, אז ככה שלא יודע בדיוק איך זה התחיל, אבל כנראה יש דברים, אתה יודע, שגם אבא שלי מאוד מאוד אוהב ספורט, ומשיחק קצת, לא בצורה מקצוענית, אבל כל המשחק לכדור. וככה שחקתי כדורגל, כדורסל, טניס, פינג פונג, הכל, ולאט לאט, בכיתה זין בערך, גם התחלתי קצת כדורגל, הייתי לא רע, והמאמן שלי בכדורסל אמר, תבחר בין כדורסל לכדורגל, בחרתי בכדורסל, לחוץ שבכדורגל הייתי שחקן, מגיע לי יותר, עוד יותר רחוק, אבל משם היה חלום להיות שחקן, והייתי שעות על גבי שעות, על גבי שעות, 5-6-7 שעות ביום במגרש כדורסל בקיבוץ. ולשמחתי, בגיל 18.5-19 כבר היה פה קבוצה גבעת העמק, אז הייתי בסגל בליגת העל. ומשם זה המשיך.
איך קיבלת את ההחלטה לעבור לאימון בסוף הקריירה? האם היו לך התלבטויות בנוגע לזה?
לא, לא עברתי לאימון סוף הקריירה, אני כבר מגיל 20 שהייתי בצבא, אימנתי, פתחתי פה ביחד עם איתי פז, זיכרונו לברכה, בית ספר לכדורסל, אז ככה שאימנתי שנים עד גיל 32 שפרשתי חוגים וקצל וילדים ונערים ובכל הרמות, אימנתי הרבה שנים, ומגיל 30 בערך 28 אימנתי את ה... נערים ונוער לאומית בעמק ישראל, נבחרת בית ספר, ובגיל 32 שפרשתי, אז קיבלתי הזדמנות להיות מאמן בליגה לאומית בקריית אתא, ובעקבות גם ההיכרות שלי וזה שהייתי קפטן שם בתור שחקן בליגת על וליגה לאומית שנים, וזהו, ומשם התחלתי את הקריירה כמאמן של בוגרים.
תספר קצת על הפילוסופיה שלך כמאמן, גם מבחינה מקצועית, מדברים הרבה על שמירות כפולות ולחץ על כל המגרש, אבל תספר קצת על זה מנקודת המבט שלך, וגם מבחינה אישיותית והמנהיגות שאתה מביא, מהי הגישה שלך כמאמן בעצם?
הקטע של, תראה, אני מתאים את עצמי, יש דברים שאני אוהב, ויש דברים שאני מתאים את עצמי. אני מאוד מאוד מתחבר, ובכל השנים שלי בנוער ובנבחרות, יש לי את הכלים לעשות את זה, ואני מתאים את השחקנים לשיטה, בבוגרים זה לא תמיד ככה, כי לפעמים הקבוצה, אתה לא, יש לך מגבלות של בניית קבוצה כספיות ואחרות, אז ככה שבגדול אני מאוד מאוד אוהב את הסגנון של ללחוץ, כמו שאתה אומר, לאו דווקא שמירות כפולות, אבל גם הרבה לחץ ואגרסיביות ואינטנסיביות ומשחק מהיר, וזה הסגנון ההגנתי. אני מאוד מאוד מתחבר לשחקנים שהם אגרסיביים, הגנתיים, והם קשוחים, וגם אם הם פחות כישרונים, הם נותנים הכל על המגרש, והיו לי הרבה כאלה לשמחתי, וזה השנים שבאמת הכי הצלחתי עם הקבוצות שלי, שחקנים היו כאלה ובנבחרות, ומבחינה התקפית זה תלוי בקבוצה. יש עונות כמו העונה הזאת, ועונה שעברה, ועם אדריאן ניוטר בפועל תל אביב, ודניס קאר בקריית אתא, שיש לי גבוהים דומיננטיים, אז אני מאוד אוהב לשחק פנימה. למשל, השנה אנחנו קבוצה זורקת הכי מעט שלשות בליגה, אנחנו עושים, אני חושב שאנחנו משחקים הכי הרבה פנימה בליגה, אני מאוד אוהב שהמשחק מתחיל משם, אני מאוד מתחבר לדברים של ארץ אדשן, דוגמה שהיום הכדורסל הפך להיות run and gun, ואני לא אוהב את זה, אני פחות אוהב את זה, אני אוהב שמשחקים מהר, אבל אני חושב שברגע שהכדור הולך פנימה, יש המון יתרונות, אם זה בתלו תלוי בשלשות, אם זה בריבנד התקפה שאתה יותר קרוב, בטרנזישן דיפנס, בירידה להגנה, ואני חושב שגם שנה שעברה וגם השנה, יש לנו גם את אמין סטיבנס והשנה גם את ג'ו רודיק, המשחק שלנו מתחיל פנימה, אתמול למשל זרקנו רק 11 שלשות, שאין לי בעיה עם זה, לא שאני נגד שלשות, אבל אני חושב שהמשחק צריך להתחיל פנימה, ופחות משחק של בידודים מבחוץ.
ומבחינת המנהיגות שאתה מביא לשולחן כמאמן, האם אתה מאמן, שאולי היו מגדירים כקשוח יותר, או יותר מאמן של שחקנים, איך אתה היית מגדיר את עצמך?
אני לא, אתה יודע, לא אדבר על עצמי, צריך לשאול שחקנים ששיחקו אצלי, אני בגדול מאמין מאוד בשיטה, אני מאמין שכל השחקנים שווים, אני מאמין שזה מה שצריך לשדר. אין אצלי הנחות לשחקן בגלל שהוא זר, בגלל שהוא בעיר, בגלל שהוא כהה, או בגלל שהוא צעיר, או בגלל שהוא מרוויח X או Y כסף. אני מתייחס כל השחקנים אותו דבר, כמובן שבתוך קבוצה יש היררכיה, זה דבר מאוד חשוב, אבל בגדול הזרים אצלי רצים ויורדים לשכיבות צמיחה, ואם הם מתנהלים לא נכון הם מקבלים בראש, ואני מבחינתי מתייחס, משתדל להתייחס לשחקן לכוכב במרכאות, כמו לשחקן ה-12, גם בקבוצה וגם בנבחרת, ואני חושב שזאת הדרך הנכונה. אני מאמין שצריכה להיות שיטה, וכולם צריכים ללכת לפי השיטה, כמובן שבתוך השיטה לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות, בסוף המטרה להבליט את היתרונות של כל אחד, ולא מה שטוב לשחקן X, טוב לשחקן Y. אז כל אחד צריך לדעת מה מותר לו ומה אסור לו, כמובן, זאת האמונה שלי. אז אם זה מתחיל בבעיות משמעת, או בדרך התנהלות, מאוד מאוד חשובה לי השפת גוף, בכל וידאו של הקבוצה יש שפת גוף טובה ושפת גוף לא טובה, האנרגיות, האגרסיביות, לשחק ביחד, לשחק, לרצות לשחק אחד בשביל השני, לרצות להזיז את הכדור, לרצות למסור, וזה דברים שנשמעים כאילו טריוויאליים, אבל זה בסוף ההבדל, כי כולם יודעים כדורסל ברמה כזאת או אחרת, לא חושב שאני המצאתי את הכדורסל, לא חושב שיש מישהו שהמציא את הכדורסל, כולם מחכים את כולם, כולם לוקחים תרגילים, זה עניין של אופנות, דברים ששיחקו לפני 40-50 שנה ברוסיה, בקונה אנדופים שצחקו על זה, אז שזה שום משחקים שמיניות היום, גם משחקים הרבה אנדוף ועוד אנדוף ועוד אנדוף, משחק התקפה זה פלקס, פסינג גיים שהיה פעם, חוזר בצורה כזאת או אחרת עכשיו, ככה שכדורסל כול הרבה יודעים, אני חושב שפיני גרשון אומר את זה כל הזמן, יש שני דברים, יש שני מקצועות שונים, זה לאמן ולנהל משחק. ואני חושב שניהול משחק זה עניין של ניסיון, עניין של אינסטינקטים, עניין של כמה אתה פתוח תוך כדי המשחק לשינויים, כי לפעמים אתה בונה על איזה משהו שנראה לך הכי טוב שיש בקטע הטקטי ובקטע שיהיה נכון, ופתאום הוא לא עובד. אתה צריך לדעת לשנות, ואני מנסה בקטע הזה להיות פתוח לשנות ולחיות את המשחק, ולא לפחד לעשות דברים ולאמר במקומות מסוימים, ולתת ביטחון לשחקנים בשיטה, ומצד שני אני חושב שבאמת השיטה זה לפני הכל, כי בסוף אנחנו הוכחנו את זה גם שנה שעברה, וגם לאורך השנים בנבחרות, לא הקבוצה הכי מוכשרת, או לא הקבוצה עם הכישרון הכי גדול, תצליח, אלא הקבוצה עם הכי מעט אגו, עם הכי מחויבות למשימה, וזה נשמע, אמרתי קודם פשוט, אבל זה לא קל בעידן של היום, שיש לך סוכנים שמדברים, והורים שמדברים, וחברים שמדברים, לרתום את השחקנים, להבין שהסטטיסטיקה זה לא הדבר הכי חשוב, ואם הקבוצה תצליח, אז כולם ייהנו מהצלחה. כי היום בסוף, כל אחד בסוף זה ניגוד עניינים, כאילו, כי כל שחקן רוצה להיות לבלוט, ומצד שני, צריכה להיות פה קבוצה. אז זה לא יכול לבוא אחד על חשבון השני, קודם כל זה הקבוצה, ואחרי זה זה השחקן, וברגע שמבינים את זה, מפנימים את זה, וגם מיישמים את זה, שם נמצאות הקבוצות שמצליחות.
חד משמעית, ואולי השחקן שהכי מסמל את ההצלחה הקבוצתית וההצלחה האישית, שגם עבדת איתו, זה דני אבדיה, בנבחרת העתודה ב-2018 וב-2019, זכיתם באליפות אירופה, אתה היית עוזר מאמן, אז אני רוצה לשאול אותך קצת עליו, מה אתה חושב על קריירת ה-NBA שלו עד עכשיו, כמי שעבד איתו? אנחנו רואים הרבה עליות ומורדות, אבל הפוטנציאל לגמרי נמצא שם.
קודם כל הייתי עוזר מאמן, צריך לציין של אריאל בית הלחמי, והיינו 4 שנים ביחד, ועשינו 2 אליפויות אירופה, קודם כל אריאל עשה שם עבודה מדהימה, ועם דני זה עוד יותר, ראינו גם בנבחרת עכשיו שזה לא תמיד פשוט, דני 2 שנים איתנו, קודם כל בגרמניה, באליפות הוא בא כשחקן ממש צעיר מכולם, החבר'ה עשו עבודה מדהימה, היו חבר'ה נהדרים שאני רצתי איתם מהקדטים, אם זה, זה גיל בני ומרון רווינה וסוסמן ותמיר בלט וכל החבר'ה האלה קיבלו אותו בצורה מדהימה, ודני, קודם כל בבסיס ובסוף הוא בחור נהדר וילד טוב, כמובן שכל שחקן הוא משהו שונה, לדני יש את ה... את האגו שלו, ויש לו את, את אתה יודע, הסוג של כוכבנות שלו, אבל זה לא בא ממניעים רעים, לא פשוט להתמודד, כמו שתמיד אומרים, לא פשוט להתמודד עם כישלונות, לא פשוט להתמודד גם עם הצלחה. בחור בן 18, 19, 20, שפתאום כל המדינה מדברת, הוא פתאום לוקח אליפות אירופה, ופתאום בא לאליפות בארץ וכל הלחץ עליו, ופתאום עושה NBA, זה דברים שהם מאוד מאוד לא פשוטים לכוכבים הכי גדולים בעולם, דני מתמודד עם זה נהדר, אני אין לי בכלל ספק שהוא כישרון הכי גדול שהיה פה אי פעם, יש לו הכל, אני מאוד מאוד אשמח לראות אותו, ואני חושב שברגע שיבינו את זה שם, קטונתי לייעץ לוושינגטון מה לעשות, אבל ברגע שדני זה שחקן קבוצתי, דני זה שחקן שעושה את האחרים יותר טוב, וכמה שהוא נוגע יותר בכדור, הדברים יהיו יותר טובים, יש לו הכל כמו שאמרתי, יש לו פוסט-אפ, יש לו קשיחות, יש לו כלייה, יש לו הגנה, הוא מבין את המשחק, הוא יכול לשמור חמש עמדות, ואני חושב שבגדול, ככל שיעבור הזמן, אנחנו נראה אותו הולך והופך לכוכב NBA, יש לו את הכלים, ואנחנו רואים עכשיו הבלחות של זה, כי עדיין הוא לא מקבל את המושכות, אני אישית פחות מתחבר לכדורסל הזה של ה-NBA, בטח בשנתיים שעברו שהיה שם את השני כוכבים, שזה פשוט כדורסל אחר, שיכול להיות שהוא פחות מתאים לדני, כאילו כדי משחקן קבוצתי, וככל שהקבוצה שלו יהיה יותר בשיטה, והוא ייגע יותר בכדור ויוביל כדור, אז ככה נראה את דני יותר טוב, ומביא דברים באמת שזה, שאף שחקן ישראלי, עם כל הכבוד, ויש המון כבוד לכולם, שהיו לנו פה, שורה של שחקנים גדולים לאורך ההיסטוריה, מבחינת כישרון, לדעתי זה הכישרון הכי גדול שהיה פה.
ציינת את הנבחרת הבוגרת, איך לדעתך מביאים את ההצלחות מהנבחרות הצעירות, גם לנבחרת הבוגרת, כי ראינו יורובסקט פחות טוב בקיץ האחרון, אבל לדור הזה עדיין יש הרבה שנים לתת.
א', אין הבטחה בכדורסל לכלום, אני תמיד אומר את זה לשחקנים ואני באמת מאמין בזה שיש נבחרת מוכשרת, יש נבחרת מוכשרת, אבל כמי שנמצא 11 שנה כבר באליפות אירופה, יש עוד הרבה נבחרות מוכשרות, אני חושב שגיא גודס זה אחד המאמנים הכי טובים בארץ, ואני חושב שהוא נקלע לסיטואציה שהיא בעייתית, באליפות עצמה או לפני האליפות בסוף, כדורסל כמו כל דבר בחיים בנו על הרבה מומנטום, הגענו במומנטום לא טוב לאליפות, עם קצת בעיות אולי של כימיה בין השחקנים, ובשורה תחתונה אני מאוד מאוד מאמין בשחקן הישראלי, מאוד מאמין בדור הזה, אני חושב אמרתי את זה אחרי שעלינו דרג בנבחרת הנוער עם תמיר בלט וארצי זוסמן וכל מייקל בריסקי, כל החבר'ה האלה שעכשיו כבר על פתח הנבחרת או בנבחרת, יש לנו דור מעולה, בסוף צריכים להתחבר כמה דברים, אני חושב שהשיטה צריכה להיות השיטה שאריאל ואנחנו שיחקנו ומשחקים בנבחרות של ערוץ, ללחוץ, שחק מהר, היום יש גם לנו גבוהים מצוינים, סורקין ותומר גינת ועוד, ואני חושב שהשיטה הזאת, יש את הכישרון, בסוף כדי שנעשה עסק כמו בעתודה, זה יכול לקרות, אבל צריכים להתחבר הרבה דברים, ולתת אורך רוח וזמן למאמן הבא שיהיה, כדי לעשות את הדברים, ולהבין שעם כל הכבוד לזה שבאמת אנחנו מוכשרים, שום דבר לא מובטח, וזה שאנחנו עושים כל קיץ אליפות אירופה, זה גם לא מובטח, ואני בטוח ומאמין, שבחמש, שש שנים הקרובות, אנחנו יכולים להביא הישג באמת חסר תקדים, או לחזור על הישגים הכי גדולים של הכדורסל הישראלי.
אחד השחקנים הכי מוכשרים שיש היום בכדורסל הישראלי, הוא בן שרף, שעבדת איתו בנבחרת הקדטים בקיץ האחרון, ורשמתם הצלחה אדירה עם המקום החמישי באליפות אירופה, ואם כבר דיברנו על דני אבדיה ו-NBA, אז אשמח לדעת האם לדעתך לבן סעף יש פוטנציאל להגיע לשם. אנחנו רואים אותו עושה דברים נפלאים בגיל 16 עם אליצור נתניה בליגה הלאומית, ועל הדרך תספר איך באמת הייתה החוויה הזאת עם נבחרת הקדטים.
נתחיל עם הנבחרת. אני, יש לי חולשה לנבחרות, אני 11 שנה עם הנבחרות, וכל פעם מתרגש מחדש. אני חושב שזו גאווה הכי גדולה שיכולה להיות למאמן, א', לעבוד עם השחקנים הכי טובים בארץ, ב', זה כיף הכי גדול. עכשיו כל השחקנים בליגת העל, 90% מהשחקנים הישראלים היו אצלי בנבחרות, וזה פשוט כיף לי להגיע לכל משחק ולראות השחקנים ממול, שעברת איתם איזושהי חוויה. לשמחתי רוב החוויות היו טובות, אם זה שתי עליות דרג, עם הקדטים, כל המחזור הזה של 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 השחקנים, התחלתי איתם בכיתה י', ולשמחתי היה לי את הזכות להיות עם אריל ויואב שמיר ולקחת את אליפות אירופה פעמיים. אז אני חושב שהנבחרת זה חוויה מיוחדת, זה באמת משהו שקשה להסביר, את הגאווה לייצג את המדינה ולהיות עם השחקנים הכי טובים. בקשר לבן ספציפית, אם דיברנו על דני עבדי, אני חושב שזה יעשה עוול לבן באיזשהו מקום להשוות אותו לדני. אני לא חושב שזה נכון, כמובן, אתה יודע, זה התפקיד של התקשורת והכל, אבל אני חושב שבן מאוד מאוד מיוחד, אני חושב שהוא באמת כישרון ענק, ההחלטה שהוא עשה שנה ללכת לנתניה היא החלטה לא פחות ממעולה, ראובן הויברגר ועידן אבשלום עושים שם פשוט עבודה מדהימה עם החבר'ה הצעירים, ואני חושב שעם כל הכבוד לליגה לנוער, שהיא לא מתקרבת בכלל לרמת בוגרים, הוא הלך לליגה לאומית, הוא מקבל מהם דקות, הוא מראה שהוא שייך לרמה הזאת, וזה פעם ראשונה לדעתי ששחקן ב-י"א מקבל דקות כל כך משמעותיות. כמובן שיש לו עוד הרבה מה לשפר, בהרבה אספקטים, אבל הוא מאוד ורסטילי, ובעיקר הדבר הכי חשוב, וזה מבחינתי הכי חשוב בשחקן כדורסל, קודם כל הוא חזק בראש. ואני חושב שכמובן זה צריך להיות פה שילוב של טפו-טפו-טפו שישאר בריא, וימשיך להתפתח גופנית ובכל הבחינות, יישאר צנוע כי הוא צנוע, ואם כל הדברים האלה יזרמו, אז אנחנו, העתיד מאוד ורוד.
באיזו עמדה אתה רואה אותו משחק לאורך הזמן?
אני חושב בעמדת הגארד, אני לא יודע אם להגיד לך כרכז, פיור רכז, כמו תמיר בלט, אתה יודע, יש כל מיני סוגים של רכזים, לא בטוח שהוא יהיה תמיר בלט, ולא בטוח זה נכון שיהיה תמיר בלט, או רכז שהוא אחד דור, כי הוא סקורר בסוף בראש, אני חושב שהוא צריך לנוע בסביבות האחד וחצי, זאת אומרת להיות קומבו גארד, בעצם קומבו גארד, אבל אני חושב שגם בנתניה וגם עמק חפר עשו עבודה נהדרת שנתנו לו להוביל כדור, כי בדרך כלל שחקנים גבוהים אירופאים שמים אותם בפנים, ואני חושב שהוא צריך להמשיך להתפתח כשחקן פיק אנד רול, כמוביל כדור, וכמובן כמה שיותר לכיוון הקומבו גארד אחד.
אורן אהרוני, לפי הדיווחים, צפוי להתמנות לעוזר מאמן נבחרת ישראל בתקופה הקרובה, וכבר דובר על זה שאתה אולי תתקדם לנבחרת הנוער, האם זה משהו שבאמת הולך לקרות?
זה הכיוון, אני מבין שצריך לעבור עוד אישור רשמי, אבל זה הכיוון. אימנתי כבר את נבחרת הנוער 3 שנים, אני מאוד מאוד אשמח בעיקר להמשיך עם החבר'ה שאני מאוד מאוד אוהב את ההמשכיות, והיה הרבה חבר'ה מאוד מוכשרים בכיתה י' שעולים ל-י"א, אני חושב שזה בסיס טוב לנבחרת שהצטרפו אליה עוד י' ב'ים, אבל ברגע שזה יהיה רשמי, אז רשמי לגמרי, אז אני אשמח שזה יקרה. ואני אומר עוד פעם, אני לא מקבל את זה כמובן מאליו, אני חושב שכל שנה שיש לי את האפשרות להיות בצוות, וזה לא משנה אם זה מאמן, עוזר מאמן, באחת הנבחרות, ופיני נותן, פיני, עמוס פרישמן, כל החבר'ה מהאיגוד נותנים את המנדט להיות אחד מהמאמני נבחרות, בשביל זה גאווה הכי גדולה בעולם, ואני יותר מאשמח להוביל את הנבחרת נוער לאליפות אירופה.
הרעיון הקודם שלנו היה, הרגיש כאילו זה היה לאחרונה, אבל כבר חצי שנה באמת עברנו מאז, ומאז בנית את הסגל עם קריית אתא אחרי העלייה מהליגה הלאומית. איך באמת התבצע בניית הסגל, וגם איך ההרגשה שלך עם החזרה לליגת העל? איזה דברים אתה מרגיש שהם שונים מהפעם הקודמת?
הסגל, תראה, בסוף, למועדון כמו קריית אתא שעלינו ליגה, בוא נגיד, לא בטעות, אבל לא, המועדון לא היה מוכן לעליית ליגה, זאת אומרת, היה פה הרבה אלמנטים של מסביב, של התארגנות, שזה משהו שונה. אז היה לא פשוט להביא שחקנים, מצד שני, בסופו של דבר הצלחנו להביא שני שחקנים ששיחקו אצלי בעבר, אם זה אותם חנוכי בנבחרות, וקארם אשור ששחק אצלי בנוער, בתוספת מייקל בריסקר שהצטרף לאחרונה שגם שיחק אצלי, ככה שאני מרגיש מאוד בנוח עם הקבוצה שבנינו, יש לנו את החבר'ה שהם, שהיו שנה שעברה שממשיכים, אם זה אמן סטיבנס, דודי ושלג לוגשי ויריב אמירם, אז יש איזשהו בסיס שנשאר משנה שעברה, ג'י ג'י קפלן, ואני חושב שקודם כל יש לנו אנשים טובים. אני אוהב את הקבוצה, הקבוצה, יש לנו גם זרים עם ניסיון, שניים ששיחקו בארץ, דיאנטי גארט ושבון לואיס, וג'ו רדיק שלקח לו קצת זמן, אבל עכשיו נכנס לעניינים. קודם כל זה חבר'ה טובים שרוצים ללמוד ולהיכנס לשיטה, ואני מקווה שאנחנו נמשיך להתחרות ולהיות טובים. אני חושב שלשמור על הבית זה מפתח, בינתיים עשינו את זה לא רע. זהו.
יש לכם פתיחת עונה באמת מעל ומעבר לציפיות. לפני העונה כמעט כולם ראו אתכם אולי כקבוצה עם הכי פחות סיכוי להישאר בליגה, אבל עד עכשיו הדברים הולכים טוב. האם יש מטרות מעודכנות, כמו גביע המדינה, או אפילו פלייאוף ובית עליון, או שעדיין קודם כל המטרה היא להישאר בליגה? וגם בנוסף, איך אתה מרגיש עם איך שאנשים תפסו אתכם? האם זה נתן לכם מוטיבציה להוכיח אחרת?
אני אישית לא צריך מוטיבציה, כי גם אני אמן עכשיו קבוצת קצה לו ילדים, יהיה לי מוטיבציה הכי קבועה שיש. בטח לבוא עם מועדון שהוא כמו בית, קריית אתא, ולהתחרות בליגה עם, שרוב הזה קבוצות עם 5, 6, 7 זרים, שחקים 5 ואנחנו עם 4, ברור שאנחנו אנדרדוג, ברור שסימנו אותנו כיורדת בטוחה. אני, כמו שאמרת לך, לא מאמין רק בכישרון, ואני מאמין עדיין שאם אנחנו נשחק כדורסל קבוצתי ונשמור, כמו שאמרנו, בשלושת הנצחונות ולא כמו בחלק מההפסדים, אז נהיה בסדר. להגיד לך את המטרות, המטרה הראשונה היא להישאר בליגה. ברור שבפנים, בלב, כל אחד שהוא ספורטאי ותחרותי, ואני מחשיב את עצמי כתחרותי ואת השחקנים שלי כתחרותיים ואת המועדון, והנהלה, אם זה נפתלי, אם זה טלי חיים, כתחרותים, אז המטרות יבנו לאט לאט. אני חושב שהכי חשוב זה לשמור על צניעות, ולדעת שלבוא להתחרות כל משחק, ולשמור, ולשחק ביחד, ליהנות, לרתום את הקהילה, ואני חושב שבכל דבר, שכל משחק שאני עולה, כולל נגד מכבי תל אביב ביד אליהו, נגד ירושלים ביום שבת, אני מאמין שאני יכול לנצח, אחרת לא הייתי עולה למשחק הזה. אם זה יקרה, אני לא יודע, אבל זאת האמונה שננסה להחדיר בשחקנים, אנחנו לא מרגישים רגשי נחיתות מול אף קבוצה, יש לנו קבוצה טובה, אני מקווה שנמשיך לנצח, לאגור ניצחונות, וברגע שהדבר יהיה ריאלי, נסתכל גם יותר למעלה. נכון לעכשיו, ברור שגביע המדינה להיכנס ל-1-8, זה מטרה ראשונה שלנו בסוף הסיבוב הזה.
יש כמה שחקנים שמתבלטים עד עכשיו, גם אמין סטיבנס שעשה את קפיצת המדרגה מהליגה הלאומית, קארם אשור שמראה יציבות, הקפטן עידו דודי שמתפתח לשחקן לגיטימי בליגת העל, וגם אפשר להגיד שהצירוף של מייקל ויסקר באמת היה מדהים למועדון בסדר הגודל של קריית אתא. עד כמה אתה מרוצה באמת מכל השמות האלה?
אני מרוצה, קודם כל אני מאוד אמר לך שאני מאוד אוהב את הקבוצה. ברמת האנשים, ברמת הכדורסל, אמין סטיבנס אולי הוא הפתעה, כי אתה יודע, כי תמיד לא יודעים אם שחקן עולה מליגה לאומית ויש תוויות, לי לא הספק שהוא יהיה טוב. אני חושב שאנחנו גם עוזרים לו להיות טוב מאוד, כי המשחק שלנו מאוד בנוי עליו, הוא עושה הכל, הוא מוביל כדור, התקפות הולכות דרכות, אני לא יודע מי בכל קבוצה הוא היה מראה את היכולות האלה, אבל הקרדיט הוא להאמין, אמין זה זר שהוא לא חושב סטטיסטיקה, הוא קשוח, הוא משחק חזק, הוא חושב קבוצה, הוא רוצה ללמוד כל הזמן, וזה אין הרבה, והוא מאוד חכם. בקשר לשאר השחקנים, אם נגעת בקארם אשור, קארם אשור, מבחינתי היה לי ברור שהוא יהיה מצוין, אני מאוד מאוד מרוצה ממנו, ממייקל, מדודי, מכולם. בגדול אני חושב שכל יום זה יהיה מישהו אחר, אתמול מייקל היה קצת פחות טוב, שיחק פחות, משחק קודם הוא היה מדהים, דוד אתמול שחק פחות, משחק קודם שחק 20 דקות, אתה יודע, כל משחק זה, אני לא בא עם פנקס, מי משחק או מה, כמו שאמרת לך, מה השם שלו, מי שטוב באותו יום, מי שאני מרגיש איתו בנוח, הוא משחק, זו עונה ארוכה, וגם שחקנים, כמו שלב לוגשי, או כמו שחקנים אחרים שקיבלו הזדמנויות, אבל קיבלו עוד פחות, אני מאוד מאמין בהם, שלב לוגשי שנה שעברה, חלק גדול מהעונה שיחק 5-6-7 דקות, השתפר ולקראת הפלייאוף התפוצץ, אני בטוח שהוא גם מקבל את ההזדמנות שלו השנה ויראה את מה שהוא יודע.
הניצחון הכי מרשים שלכם היה בבית על הפועל חיפה בהפרש מאוד גבוה, ואחריו סיפקת רעיון אמוציונלי שבו דיברת על כמות הזרים הגבוהה בכדורסל הישראלי, אז אשמח לשאול אותך על זה, והאם לדעתך הישראלים מקבלים מספיק הזדמנויות בקבוצות הליגה, כי ציינת שיש כל מיני שחקנים כאלה, ואני חושב שיש כל כך הרבה שמות שאפשר לציין, שנחשבים לשחקן מוכשרים, אבל לשחקנים מוכשרים, אבל לא בדיוק מקבלים הרבה דקות עד עכשיו.
אני בכל הזדמנות אומר, ואני לא מתבייש, ויש כאלה שהם שאומרים לי, למה אתה אומר, זה פוגע ככה, זה לא מעניין, אני תמיד אומר מה שאני חושב. אני חושב שצריך להגביל את מספר הזרים, אני לא חושב שבליגה ישראלית צריכים להיות יותר משלושה זרים בקבוצה, ובגדול ברור שיש קבוצות שמשחקות באירופה, וזה לא פשוט, וצריך סגל עמוק, יש המון ישראלים שברגע שקיבלו את ההזדמנות, הם יראו כמעט תמיד שהם טובים, ואם מדברים עם תומר שטיינר, ומדברים עם מאיר טפירו, ומדברים עם שחקנים אחרים, והם אומרים, והרבה שחקנים אחרים אומרים, אם היום היינו משחקים, לא בטוח שהיינו מגיעים לאותה רמה, כי בזמן שלנו היה פחות זרים, ואני חושב שיש פה הרבה זרים, שהם לא יותר טובים מהישראלים, זאת אומרת, אתה רואה קבוצה עם 6-7 זרים, יש קבוצות עם 5 זרים, ומחזיקים 7 זרים, כי אם מישהו יתפצע, אז כמובן, בתור מערכת וקבוצה, אתה בלחץ, ואתה רוצה שיהיה לך קבוצה הכי טובה, וזה גם יותר זול לפעמים הזרים והכל, בגלל המיסוי, אני לא נכנס לזה, אני מאוד מאמין בשחקנים הישראלים, ואני חושב, בגלל ההיכרות שלי איתם בנבחרות, אני חושב שיש הרבה שחקנים שמתפספסים לנו, בגלל הכמות זרים, וזהו, זה בסוף השורה התחתונה, איך עושים את זה, למה עושים את זה, עם שיקולים פוליטיים כאלה ואחרים, אני לא נכנס, אני רואה את החבר'ה האלה בנבחרת, אני רואה שהם טובים ברמה האירופאית, אז למה הם לא מספיק טובים לליגה הישראלית? נבחרת העתודה שלקחה אליפות אירופה שנה אחרי זה שיחקו בליגה הישראלית, שחקן וחצי, כל השאר לא מצאו להם דקות. אז ככה ותראה הרבה משחקים, אנחנו לדוגמה משחק מול הפועל חיפה, היינו עם 3 זרים. ככה ותראה לאורך ההיסטוריה, תבדוק שדווקא קבוצות שחסר להם זר, לרוב מנצחו. אז, ואין לי שום דבר נגד זרים, חס וחלילה. פשוט חושב שיש הרבה ישראל, היום לסיים גיל נוער, ולקבל דקות, לא בליגת העל, בליגה לאומית, זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי. אז אני חושב שצריכים לעשות פה איזושהי חשיבה, ולהתעלות מעל האינטרסים והאלמנטים, ואני יודע שזה אולי נשמע קצת נאיבי, אבל מי שירוויח מזה בסוף זה נבחרת ישראל, וצריך לראות איך עושים את זה.
ולפני שנגיע לפינת סיפור ולסוף, אז יש לנו שאלה מברק וורסט, והוא, מה בדיוק התפקיד של אברהם נוימן במערכת?
אברהם נוימן עובד איתנו כאנליסט, הצטרף אלינו השנה, עושה עבודה נהדרת, והוא מעצב את סקאוט שלנו.
טוב, ועכשיו, האם יש לך סיפור מיוחד מהשנים שלך בכדורסל שתרצה לשתף?
סיפור מיוחד, יש אין סוף סיפורים, אבל לא יודע לאיזה כיוון אתה הולך, אבל לא יכול לחשוב על משהו אחד ספציפי, אם תכוון אותי, אז אני אולי...
או סיפור כשחקן, כמאמן, איזה רגע מצחיק, משהו שקרה עם שחקן, זה יכול להיות הכל, לפינת סיפור.
יש פינת סיפור, אוקיי. אז תן לי. בגדול, אני חושב שאם היה את הקטע של דני עבדיה וים אדר עכשיו שרצו להיות באותו חדר, אז בנבחרת שלנו, והעתודה בגרמניה, היה איזה משחק אימון, שהפסדנו לפורטוגל שהם עוד דרג ב' בהכנה, ואריאל כינס אותנו את הצוות, אמר לי, יש בעיה, דני וים, שהכינוי שלהם היה השעלולים, כי הם ככה חבר'ה קצת שובבים, קצת, אתה יודע, ככה אוהבים לעשות שטויות לפעמים בקטע טוב, הם ככה שיחקו קצת שכונתי ומסרו מסירות מאחורי הגב, אולי הם לא יכולים לשחק ביחד, בוא נפריד אותם בחדר. בסדר, הלכו למנהל נבחרת, מר חזי אוכמן, חזי, ממחר ים ודני לא באותו חדר. לקחנו אותם לשיחה, אחלה, לא באותו חדר. גומרים את המחנה אימון, גומרים את האליפות, הסתבר שבדיעבד הם עשו כאילו הם עוזבים את החדר ונשארו באותו חדר בלי שאף אחד יודע. זה ככה עכשיו שהם... לא רצו שאני יהיו באותו חדר, אז זה ככה סיפור שקפץ לי. אני חושב שבסופו של דבר, אחד הדברים הכי גדולים שהיו, זה באליפות אירופה בארץ, זה היה לפני אליפות אירופה בארץ, סליחה, לא בגרמניה, כי בגרמניה ים לא היה, זה השילוב ביניהם, שבאמת שני שחקנים שהיו באמת ברמה הכי גבוהה, לא היה שום אגו, ו... שילוב ביניהם יצר שילוב ומנצח, כמובן עם עוד שחקן. אבל בתוך הכדורסל הזה שיש הרבה לחץ, אז יש לא מעט רגעים גם שאתה מסתכל מבט לאחור שהם מצחיקים וכיפים וחווייתיים, וצריכים לאגור את החוויות האלה, כי יש גם הרבה רגעים לא טובים וקשים.
וואו, אז זה בהחלט סיפור מעולה וממש רלוונטי גם. ולסיום, שרון, מה, אתה עוקב אחרי המונדיאל, צופה במשחקים, יש לך זמן לזה? יש לך אימור גם לזוכה?
פה ושם אני רואה, לא משחקים שלמים, אבל פה ושם אני רואה, אני מאוד אהבתי כדורגל בזמנו, היום כבר פחות רואה. אם יש לי אימור, וואלה, לא. לא, לא, לא עכשיו משהו, זה תמיד איפשהו ברזיל ככה, אתה יודע, זה... נבחרת שיש לי עדיין עוד בתור ילד, אבל לא נאמר בקטע הזה.
אני הולך על ארגנטינה, וזה משהו שאמרתי, גם אחרי ההפסד לערב הסעודית, אבל נראה מה יקרה. יכול להיות שאני אצא גאון, יכול להיות שהם יודחו כבר בשלב הבתים.
יש מצב.
כי אנחנו מדברים עוד לפני שהמשחק הזה מול מקסיקו קרה, אבל... קודם כל, אני רוצה להודות לך, שרון, על כל הזמן, ובאמת, אתה האורח שממש היה כיף לארח עכשיו לפרק מספר 50, וזה בהחלט ציון דרך שהפודקאסט הזה מגיע אליו, וכולם מוזמנים, כל מי שהזין ונהנה מוזמן לדרג את הפודקאסט התשיעית באירופה, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים, להוריד את האפליקציה של אתר ספורטס רבי, ואנחנו נמשיך להיות כאן, ואולי עם עוד הפתעות בפודקאסט בקרוב. מה שבטוח זה שכולם יקבלו עדכונים על מה שקורה, אז שוב, תודה רבה לכל מי שהזין.
תודה.
תודה רבה לך, שרון, ונתראה בפעמים הבאות.